השאלה הראשונה שקשורה לזה נושא השקפת הגאולה שלנו,
צריכה של הרב קוק. אז צריך לדעת שהנושא של גאולה בדרך הטבע, אנחנו נזכיר את זה בסוף השיעור, זה אחד היסודות הכי מרכזיים, השקפת הרב קוק על הגאולה, ועוסק בזה הרבה מאוד, וגם מאידך גיסא, זה אחד הדברים הכי בעייתיים לגבי השקפת נגד הרב קוק. כלומר, אחד המצורים הכי גדולים להרבה יהודים ירא שמיים יקרים וטובים בדורות האחרונים, להסכים לראות בציונות, במדינה, גאולה, כי זה לא בדרך, כי זה בדרך הטבע. הם מחכים לנס. מחכים לנס, רק נס. וזה לא נגמר בזה. אלא, זה מתפשט על הרבה דברים, בכלל. זאת השאלה היא מעבר, או נגיד דוגמה נוספת לגבי הגאולה, לגבי התשובה. הרבה אנשים, גם הציבור הדתי-לאומי צריך לומר, אומרים שאיך נחזור בתשובה? בנס. עם ישראל רק בנס. אם נמשיך ככה בדרך הטבע, ישור אותם התחילוינים, סמונונים וכו', ואין מה לעשות. רק נס יחזיר בתשובה. זו אמירה לא פשוטה. כמו שאמרתי, זה לא נגמר בזה, זה מתפשט הלאה. השאלה האידיאולוגית היא כאן, האמונית. מה האידיאלי יותר? המון אנשים, גם אנשים, נאמר, דתיים לאומיים, שברוך השם, נגיד, אני מקווה, למדו את השקפת הרב קוק כמו שצריכים, ומבינים אותה. ויודעים שיסודותיה זה דרך הטבע, הם אומרים, בסדר, זה מה יש. אבל הם עדיין מאמינים שהופעה אלוקית בנס היא הרבה יותר משמעותית, גדולה, חשובה, טובה, וזה מתפשט להמון המון דברים בחיים שלנו. סגולות, מידת השתדלות, שמחה על ניסים, מה יותר חשוב, לימוד תורה וכו'. ואני אומר כל זה, משפט אחרון, אקטואלי, גם היום. אולי הזכרנו כבר בשיעורים קודמים, כל המחאה שנפלה עלינו לפני כמה חודשים. אז אתם יודעים שיש בזה שני אויבים למחאה. אויב אחד זה החרדים, שלא נדע, כן, בגלל, החרדים צריך לדעת, יש נקודת אמת בהתנגדות להם בגלל העול הכלכלי, אבל לא משנה, אני לא רוצה להכנס לזה. ודבר שני, זה המשיחי. אני התוודעתי לדרך טור של הרב ליאור אנגלמן, עיתון בשבע, שאתם יודעים שמה שקורה בתל אביב אצל הרב חיים גנץ, זה לא נגמר. זה כמה שם גוף, זה לא רק כמה שכנים שהתאגדו להילחם בישיבה שלא תעבור מקום, כמו שזה נראה לכאורה. כמה גוף בתל אביב שנקרא לעצמו המטה למאבק במשיחים. תסתכלו באינטרנט, חפשו את זה, תמצאו. זה חדש, ממש חדש. זה אתה נולד. יצא מבית עין אמו. בלי ברית מילה, מזל טוב. ומה זה במשיחים? או... אז הם מדברים גם על ה... יש שם ציטוטים של רבנים שתפסו אותם במילותיהם, על החילונים, ועל הלהט"בים, ועל... אבל באיזשהו מקום, המילה משיחיים. למה זה קשור למשיחיים? למה הם מדברים על משיחיים כשהם מדברים על כפייה דתית לא עלינו? כשהם חושבים שאנחנו רוצים מדינת הלכה, הכל זה לא נכון בכלל. מדינת הלכה תגיע כשהגיע הזמן שלה. בכלל מדינת הלכה מגיע מדינה יהודית, מדינה ישראלית, לא מדינת הלכה. הלכה זה דבר חלקי. למה הם מדברים על המשיחים? כי יש כאן הבנה לא פשוטה שהתפיסת שלנו, הגאולתית שלנו, הציונית הדתית, דרך אגב, שימו לב, החבורה הזאת, הם העלו על נס את ספיר יחידבסקי, שמעתם על האיש המוזר הזה? הוא פה לא ידעו ברוך השם כל כך יותר מדי, לפני איזה 20 שנה, הבחורת שקרצה בקריאה גדולה, גילה את הסוד האפל של הציונות הדתית, שרב קוק, רב החילונים, חמורו של משיח. אם תסתכלו באינטרנט, הם באו להפגנות שם, רצו להביא חמור, בסוף רחמו לחמור, כי חמור זה צער בעלי חיים. זה תמונה של חמור. חמורים אסור להתעלם. והשכנים יותר קל. אז לא פשוט. למה? כי אנחנו חמורו של משיח. ברחבלבסקי, הטיפש הזה, אמרתי טיפש, כי שאלו אותו בזמן שהוציא את הספר, על סמך מה אתה אומר את הדברים? אני לא צריך לסמך, אני אומר על סמך עצמי, אני יודע לבד את הכל. ביטוי כזה ענווה, מה אני אגיד על אחד כזה? מה אנחנו אומרים על כזאת ענווה? כלומר, יש כאן הסתכלות שהם חושבים, מה זה משיחים? שאנחנו לא רק מרגיז אותם, שנותנים למדינה משמעות אלוקית, משיחית, גולתית, מודה באשמה, אלא הם מקורחים את זה עם תפיסה שסומכת על ניסים, ומצפה לניסים. ואיננה מתחשבת בריאליה. הרבה אנשים אולי חושבים, למשל, דוגמה קונקרטית מאוד, שההתעקשות הימנית דתית על המשך הישיבה ביוש היא הסתמכות על ניסים, וזה לא נכון בכלל רבותיי. לא נכון בכלל. אנחנו לגמרי ריאליים בתחום הזה. לכן, בשביל כל הסיפור הזה אני רוצה לעסוק בנושא הזה, למרות שאני מניח שחלק מהדברים כבר למדתם אותם, נושא כולו, נתקלתם בישיבה, אבל נתחיל בשני מקורות ראשונים. המקור המרכזי של התפיסה הזאת זה השם ילחם לכם, אתם תחר ראשון. אז אומר זה מדרש מספר, הספרי מספר אחד. כי השם ילחם לכם, הוא ילחם לכם, נלחם לכם. זה מה שאומרת בתפילה לחיילי צה"ל, נכון? מי שיהיה לכם במדבר, הוא יהיה לכם בעת צרה, כן, הוא אומר, השם ילחם לכם, אתם תחר ראשון. מדרש תהילים, ואמרו לאמור, אשר להשם כי גאוגה, שירת הים, לדורות. כשאתם נכנסים בצרה, אל תמורנו עושים מלחמה, השם ילחם לכם. מי רוצה לדעת כמה הפסוק הזה משמעותי, ובכן אני יצאתי מהאינטרנט בשבילכם, שני שירים של אמנון פריד, אחד ישן יותר, שיר, שעושים שיר, אז זו אמירה אמונית, זה לא סתם עושים את זה, מישהו רוצה להפיץ את זה, כן. אז השיר הראשון היה, בני ישראל יוצאים ביד רמה, נלך מנערינו, בזקנינו נלך, התייצבו, ראו את ישועת השם, זה הפסוק שכתוב לפני השם ילחם לכם. עד קום משיח, אני לא מניד איש כל כך. קיצור, זה עדיין חלקי. אבל לפני כמה שנים יצא שיר חדש, אני אקרא את כל השיר. אל תירא עבדי יעקב, אל תחת. אין בשאר הזה, לא יודע שרים את זה אפילו. אנחנו עם סגולה, אנחנו לא לבד. חרוזים אתם רואים. כששרות באות עלינו, כולנו כאחד. לא נפחד עם ישראל עד. אם נעשה רצונו, יעשה רצוננו. הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא משיענו. נישא עיניים ונתפלל. דבר דבר בו ליקום, כי מנואל, השם ילחם לכם, אתם תחר ראשון. עברנו את פרעה, עברנו את המן, אחרי כל הצרות אנחנו כאן. התימון רבים, חלשים מאוד חזקים, השם ילחם, אנחנו שותקים. זו תפיסת עולם רבותיי שלמה. הרב פריד מאמין לגמרי לגמרי, שזה האידיאל. אולי אם אין ברירה, אז הוא אומר, טוב, צריכים מטוסים וטנקים, מה נעשה? בגלל לא זכינו עדיין. אם נעשה רצונו, הו! ואני רוצה על הדבר הזה לדבר, לכן, במקורות ברורים של חז"ל, של מקורותים שלנו. אני אתחיל מספר 3, שזה כאילו גם על השם מלחם לכם, אבל פה זה קצת מעניין, כי זה הולך על דוד המלך, על דוד השם הריבשי. נראה פה בחלו בים סוף, מכאן ואילך אמרו ישראל, אם תחנה אל המחנה, לא ירא לבי. אמר דוד. של מצרים, לא ירא לבי, אם תקום על המלחמה, וזאת אני בוטח, השם מלחם לכם. אבל דוד המלך, בוא נראה מה שיטתו. זה מדרש מפורסם מאוד, מספר 4. מופיע גם בזוהר, דרך אגב, במילים שונות קצת, אבל אותו דבר. מדרש מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב להבנת כל תפיסת העולם של מלכות ישראל, מדוד המלך ועד משיח בן דוד. ארבעה מלכים היו, מה שטבע זה, לא טבע זה. דוד עשה יהושפט וחזקיה. דוד אמר, ארדפה אויבי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם. וכך היה. עמד עשה ואמר, אין בי כוח להרוג, אני רודף. מה אתה עושה? אמר לו, אני עושה. ברדפי מסע וכו', נשברו לפני השם, לפני מחנהו. לא לפני עשה, לפני השם, כי השם הרג אותם. ועד יושפט ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. אני אומר שירה, ואתה עושה. וכך כתוב פסוקים, לבטי את הפסוקים. עמד חזקיה ואמר, אין בי כוח לא להרוג, לא לרדוף, ולא אמר שירה, אני ישן על מיטתי, ואתה עושה. אמר לו, קדש ברוך קדימה. בלילה הוא מצא מלאך השם. ויחד במחנה אשור, כולם יודעים, סנחריב הגיע לירושלים, ו-180 אלף מתים, והוא חזר הביתה. כולם מבינים מה שכתוב כאן, אני מקווה. אף אחד יגיד שדוד מלך פחו, הכי גרוע. כן. ברור שהמדרש הזה בא להגיד, האידיאל זה דוד. בשעת הדחק, במצב שפל, אף אחד לא יעלה על דעתו. אני לא יודע, אולי אני לא שאלתי איך לומדים את המדרש הזה במקומות אחרים, אבל מי שמבין את המדרש הזה בפשטות, זה ברור, המסר ברור. חזקיהו נפל, ירד, הגיע למצב, איש צדיק מאוד חזקיה, צדיק גדול, אבל עם ישראל במצב על הפנים, לא התבלבל, זה אחרי אחז, אבא שלו, ולפני מנשה, הבן שלו. מצב קשה מאוד, קשה מאוד. אז הוא אומר, יאללה, תעזב אותי, תרוג אותם עצמך. אבל דוד המלך אומר, אני ארדפה אויבי ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. ככה דוד רוצה, הוא לא אומר, תרוג אותם, אני ארוג אותם. אני אטפל, אני אעשה, אני אעשה. ואת הדבר הזה צריך לברר קצת בשורשו. אני רוצה להתחיל ממקור חשוב, דרשת הר"ן, שאגיד הידועה, מי שמכיר אותה. חלק מדרשי הדרוש העשירי. פסוק בתורה אומר, פסוק בתורה שאתם לא יודעים אולי, אבל יש ביטוי תורני שהוא מהווה כותרת לכפירה. חייכם עצם ידי. חרדי יגיד את זה, זה יקור חייכם עצם ידי. כלומר, זה לא טוב. טוב, אז פסוק לא נראה איפה כתוב. אז קודם כל, רב עמיטל זצ"ל, אמר הערה יפה, הם עוברים להגיד את זה על הצבא. כן, כל אם נשמע חרדי, רמטכ"ל אומר, כוחותינו עשו, כל יחיב רוצים ידי, מה זה, כויפר. או ישמע שר הביטחון לדבר על תוכניות של צה"ל, מול הגרעין האיראני, כל יחיב רוצים ידי, מה? אבל רבותי, אומר רב עמיטל, על מה כתוב את זה? אני אקרא את הפסוקים לפני זה. לא, אין זה פה. פן תאכל ושבעת, בתים תמותי ובנה וישבת, ובכרך וצרורך יבריון, כסף זב ירבה לך. לא מדבר על טנקים ומטוסים, מדבר על רכוש, על בתים, על כל כסף, על כשבוך על הצבא, מי דיבר על הצבא בכלל? טוב, אז אומרת התורה, אמרת ברם לברכה, ושחררת את השם אלוקיך, ואמרת בן הברכה, קריב רצו מדי עשו את החיל הזה, זכרת את השם אלוקיך, והוא נותן לך הכוח לעשות את החיל. על הפסוקים הללו, שקראתי עכשיו אומר הרן ככה, וזה אמרת לברכה, קריב רצו מדי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך הכוח לעשות את החיל. אתם כבר מילים כתובות מאוד מפורש, אבל הרן מסביר את זה למישהו לא יבין. רצה בזה. כי מיות שאמת שיש באישים סגולות מיוחדות לדבר מהדברים. כמו שיש אנשים מוכנים לקבל חוכמה, ואחרים מוכנים לשיט יצאות בנפשם, לסוף ולקנוס, כמו שכתוב כאן על כסף וזהב, לא כתוב כאן על צבא בכלל. ולפי זה יהיה אמת בצד זה. שחייל להשאיר לו מה קורה בעצם, עושה לו את החייל הזה. מה פירוש? אדם עשיר, שמשקיע ועובד ותורח, הוא עשה את זה בכוחו, בעוצם ידו. הוא השקיע, הוא פעל, הוא התבשר, הוא... מה? לא יודע מה עשה דברים. עד שהגיע ל... לא כל המה ירשו את הכסף שלהם, אבא שלהם. תזקדו בחוץ. עם כל זה, עם היות שהכוח הזה נטוע בך, צודק. תזכור מי נותן לך את הכוח הזה. מאין בא? הוא אומר, זכרת השם לוקח, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. לא אמר, זכרת את השם, נותן לך חיל. כי מה אומר דבר כזה? היה מרחיק שהכוח הנטוע באדם יהיה סיבה אמצעית לאסיפת העון. ואין דבר כן. לא, אמר, אם שכוחך עשה את החיל, תזכור את הנותן הכוח. לא נותן החיל, נותן הכוח. אומר דבר עצום, התורה אומרת פה פסוקים אדירים. אם אתה תגיע למצב עם ישראל היקר, שתפעל ותעשה ותגיע לארץ ותבנה לך מדינה ותבנה לך כלכלה ואין לך הכל בתים ורכוש וכסף וזר, אז אם תגיד קריב בעצם את הסוגיות החיל הזה, אם אתה תגיד וואלה זה יופי, יגעתי, תרחתי, בסדר גמור, רק תזכור מי נתן לך כוח לעשות חיל, לא מי נתן לך חיל, השם רוצה שאתה תעשה, שאתה תפעל, הוא לא נותן לך חיל, הוא אומר שאתה תעשה חיל בידיים שלך, אבל תזכור מאיפה קיבלת כוח לעשות חיל. נכון, וזכרת כי השם נותן לך חיל, אלא כי השם נותן לך כוח לעשות חיל. את הדבר הזה, הרב קוק, שאמרתי קודם שזה יסוד גדול בתורתו, עסק בזה בהרבה דברים. נראה, נתחיל מהשאלה הראשונה, אז למה הפעם ניסים? כי אם אנחנו אומרים שהסדר הנורמלי, דוד המלך, דרך אגב, שאמרתי קודם שאצלו זה הסדר, אומר בשירתו המלמד, ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה, משבר רגליי כאלות. יש לי רגליים, יש לי ידיים, ואני עושה. אבל השם משבר רגליי כאלות, מלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. הוא את אצבעותיי וידיי ורגליי נותן כוח לפעול. ולכן הוא עשה את גוליית, הניצחון הגדול. לכן כן, זה, היסוד הזה פשוט, עכשיו נתחיל להבין את היסוד הזה מלמטה. קודם כל נתחיל בשאלה היסטורית, אז למה היה ניסים? למה היה ניסים? זה ברור שהיה ניסים. בוטב היו ניסים, לא צריך להתבלבל, היו ניסים ביציאת מצרים, אומר הרב קוק ככה. הניסים משלימים הם את הכרה האלוקית. הכרה האלוקית מוגבלת בטבע לא תיתן את פריה. ואין בה כלל אותם הסגולות שהכרה האלוקית העליונה משלמת את הנשמה. הצביון השלם של האמונה, עומק והתואר שלה הוא, נותן בנו את הכרה של החופש האלוקי, יכולת המלאה באין מצור. ואתה, כן, אומר הרב קוק, אם השם להם מתגלה בניסים, היה חולשה בהכרת השם בעולם. השם מצד מצרים מופיע לגאול את ישראל, כדי להוביל את גילוי מלכותו בעולם. זה יסוד גדול שהזכרנו אולי כבר בעבר, וזה כולם מבינים את זה. וכדי שישראל יאכלו באמת ובתמים לברר את עוצמת האינסופית של הופעת השם בעולם, צריכים לדעת שהשם לא מוגבל בכלום. התגלה לפניהם כיכולת בלתי מוגבלת. קורא 10 מכות, קורא את הים, עושה מה שהוא רוצה, אין שום חוק, שום מגבלה, כלום לא עומד לפניו. עכשיו, העניין הזה, צריך להבין למה זה חשוב. ומה ייתן לאדם העניין הזה שהוא יודע שהשם בלתי מוגבל? הרב ממשיך. אומר, זאת היכולת, היא כוללת את האידיאליות המלאה, השלמה ובחוללה מכל חמדה, מכל נצח ועוד, כל נשגב ומפואר, וזיו הצילות זורחתי על נשמתנו, על נשמת האדם כולו. זה בשבילנו. לא רק שנכיר אותו, שאם הוא אינסופי, הנשמתנו אלוקית אינסופית, ואידיאלינו אינסופים, מוסרנו אינסופי, ושאיפותינו אינסופיות. אנחנו לא מוגבלים. כן, נכון, חזר למדרש, שומר את זה בצורה חריפה, רם רב הינוס, מראה ארונו של יוסף. כדי לזכור את הקראת היבסוף, צריך להביא דגם של אדם שהתגבר על עצמו. בוא נקרא את רב קוק במספר 7. אומר ממש את הדבר הזה. באורות ישראל, בית משפט אחד בקיצור. אי אפשר לאדם היחידי, הקיבוצי, כלומר העמים, שיתעלה על טבעו, זמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. אדם שיחשוב שאין בעולם הזה כוח על טבעי, הוא גם יישאר משועבד לטבע עד הסוף. הוא לא יוכל להתגבר על טבעו. הוא אומר, הטבע הוא הגג, הוא הטופ, איך אפשר להתגבר על הטבע? מה? זה המציאות, זה אנחנו. וזה אנחנו, מה אני אעשה? אני כזה, חולשות, מגבלות, מה אני אעשה? אומר הרב קוק, לכן אין מנוס משפלות המוסר, שבעומק הרוח, לא לעובדי עבודה זרה, לא לכופרים מוחלטים. עובד עבודה זרה עושה אלוקים קטן, אז הוא ישפל במוסרו. כופר, אין אלוקים בכלל. כדי להיות בעל מוסריות גדולה והולכת ומתפתחת בלי גבול, צריכים להכיר שיש לעולם מקור אלוקי בלתי גבולי. שמזה הנשמות שלנו, וזה הרצון שלנו, האידיאלים, הכל מזה. כי נצא, זה דבר ראשון. הניסים היו בהתחלה כדי שנתחיל להתקרב אל השם, זה שהאלוקות שאליה אנחנו מדברים, ומאיתה את אותו אנחנו עובדים, ולאו מתפללים, היא אישות אינסופית. עכשיו אומר דבר נוסף. מספר 8 מוסיף עוד דבר חשוב. עוד דבר מעניין, מאוד יותר ככה יורד למטה. יהיו הניסים וחייבים מכרחים מתחילת הכרת דת השם ישראל, כי נער ישראל והווה, אומר הנביא. כלומר, אהבת הנער, הילד, הנהגה כזאת של גבי גדול היא לא הנהגת אהבה. למשל, זו דוגמה מאוד פשוטה. אהבת הנער תהיה כשייתן אבי מחסורו משלו. ילד קטן תהיה שייתן לו לתוך פיו. אבל של הגדול תהיה שימציא לו מעמד שיוכל להגיע מגיע כפו. אם אדם יבוא לילד הגדול שלו, ייתן לו לאכול בפה, גילו, ייתן לו, מה אתה עושה צחוק? אני רוצה לעזור לך, לא רוצה. אתה מזלזל בי, אני רוצה לאכול בעצמי. אני רוצה לעבוד בעצמי, רוצה לפעול בעצמי. זאת אומרת, יש שאלה באיזה רמה אתה נמצא, כן, זו רמה יותר נמוכה של קשר אבא ובן. אלוקים, בהתחלה, עם ישראל היה ילד קטן. לא מסוגלים עדיין, לא ברמה של לדרוש מעצמם אמונה באלוקים מופשט, בלתי, שלא רואים מה שהוא עושה, אלא משהו כזה אמונה בשכל, מה נגיע לה גם לצד השכלי פה. לכן השם היה צריך לתת להם לפה. כן, יש אלוקים. תראו, יש אלוקים, אתה רואה, קריאת ים סוף, וואו, יש אלוקים. אתה שפחה על הים, מה שלא יחזקאל הנביא. כולם היו ברמה של שפחה. במתת שערי תרומה, לפני רגע הם היו. לכן הניסים היו משני צדדים, נקרא את הסוף שרב קוק אומר, מה שלא הייתה הנהגה טבעית בשום אופן. על כן משובחים היה ניסים בזמן ילדות האומה. הביאו את התכלית של דעת השם וקרבתו, מה שלא הייתה בלי זה יכולה להיות. עם ישראל לא היה בנוי עדיין ברמה אמונית כזאת שיוכל להגיע לאמונה בשם טוטלית בלי ניסים. ככה, לא, עוד לא. חכה, בנה אותו. הקדוש ברוך הוא בונה אותו. מטפח אותו, מחנך אותו כמו ילד קטן. קל לך להאמין בשם, באמת קל. קל. אומר הרב, אבל ביות העם נעלה בהכרתו. אז טוב מאוד שיתרגל בהנהגה שתביא אותו להחליף כוח. לעסוק בשלימות בחריצות, בהרמת קרנו, בכל הפרטים, חומריים ומוסריים. שכבר יוכל לשוב דעת השם ממקור הטבעי התמידי, סומרו מנחם. הורים יברא, הוא לא צריך ניסים. אולי ילד קטן, הוא יכול להבין שגם הטבע האלוקי. נסביר את זה היטב בשיעור הזה. הוא שומר, הוא יכול להבין את זה. אפשר להבין את זה, מסבירים לו, תראו, תראו מברא אלה. הוא לומד אמונה, הוא מאמין בהשם, הוא יודע איך השם מנהיג את העולם הזה. הוא לומד מקורות, תורה, נביאים, כתובים, חז"ל, הוא מבין. לא, מה הבעיה? אם כן, יוצא מכאן. מה שהיו ניסים פעם, זה לא כי זה אידיאל. זה היה שני צדדים אילוץ. כי צד השני שאמרנו, עם ישראל היה חייב את זה, עם ישראל לא היה מסוגל עדיין להתרומם בהשם, לא רצה שיקח להם 1,000 שנה שיאמינו בו. זה השם יאמינו בו עכשיו. הראו את, 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 את השם, ואמינו בשם משה עבדו. השם רצה שפום, יאמינו בשם. לא שזה זיק מעמד, אבל נראה את רבי צדוק, זה הערה חריפה. אבל זה מה שהשם רצה. אם השם רצה להביא אותנו בבת אחד, כן, ממתי שערי תרומה לאמונה בהשם, רק ניסים, רק ניסים. שום דרישה של בירורים, והבנות ולימוד דרשות הר"ן, לא שייך. ודבר שני, הרבה יותר עמוק. זה גם חשוב לעולם. האמונה בהשם התחילה מהופעה אלוקית בלתי מוגבלת, כי זה מגמת האמונה. וזה לא רק כדי לדעת את גודל השם, כמו שהסברנו בדברי הרב, כמו שאומר בשבע גם, וכדי להציב באמת, הרי מגמת אמונה בהשם, כמו שנראה גם עוד מעט בהמשך, היא כדי להתרומם אנחנו. אמונה בהשם בא להרים אותנו, אל ידיעת, אל גודל מקורנו וגודל נשמתנו. לכן צריכים שהאלוקות שישראל יכירו, תהיה ברמה בלתי מוגבלת. עכשיו, לפי זה, עכשיו נתחיל להסביר, אבל עכשיו, זה היה בהתחלה, אבל היום, האידיאל לא נס, הנה, מה שהרב קומר פשוט, הוא סותר, אפשר להגיד גם בתת, סותר, את כל התפיסה הדתית. אלפי דתיים, עד היום הזה חבר'ה, שלא יתבלבל, כן? גם החרדים וגם דתיים לאומיים, המון, חושבים בתוכם, או אומרים בפיהם אפילו, שהופעה אלוקית ניסית, זה האידיאל! זה ככה הכי טוב, תראה, ניסים. אנחנו אוהבים את המופתים, רבו שעשה מופתים הוא רב גדול, כל עשה מופתים, אז מה? בבקשה.
הרב קשה כותב את זה שזה סימן שקשבו קטן שאור בניסים.
מי?
הרב קשה,
תקופה גדולה. זה ניסים דיבר שם. אני אגיד משפט, ששת הימים לא היה שום נס כמו קראת ים סוף. שום דבר. הכל בדרך הטבע, לא נתבלו בתי. מלחמת ששת הימים הייתה בדרך הטבע. אומרים ניסים, מתכוונים לגין, דברים גדולים. לא, 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 לא היה שום ניסים שם. נגיד דוגמה. החיל האוויר המצרי, מבצע מוקד, שמעתם מבצע מוקד? כדאי לקרוא על זה קצת בהיסטוריה. זה מבצע גאוני של, של, של חבר'ה שלנו. נחרוש את המסלולים. מה זה? נכון, היה סייעתא דשמיא. אתם יודעים, יש הרבה דברים, כן, ש... שהירדן החליפו מקם, והמקם לא החליפו קוד, ולא העבירו דיווח למצרים על, על, על אמרת המטוסים, והיה שם סיור של איזה פמליה נכבדה באוויר, ולכן הנונמם לא יכול לעבוד. אבל זה הכל בדרך הטבע, אתם, נכון? זה מה שאנחנו אומרים, כי הקדוש ברוך הוא יכול להשתמש, כמו מגילת אסתר, באגו של אחשוורוש, בשטיות של ושתי, ולעשות פורים. הוא יכול להשתמש בהחלטה של נאצר ובשטיות של חוסיין, לעשות את אותו שואה. זה לא נקרא נס. זה בדיוק הנקודה, הוא משתמש בעולם כמו שהוא. יש בו לומר הרבה דברים. ודאי שמי מארגן את זה. ודאי שהקדוש ברוך הוא מארגן את זה. זה לא במקרה הייתה פעם מעלה מצרית באוויר. הקדוש ברוך הוא הכניס להם לראש, תלכו לאוויר עכשיו, נונמם לא עושה כלום, יאללה. לא במקרה החליפו את הקוד של המקם בירדן. קדוש ברוך הוא סידר שהחלפת הקוד תהיה בדיוק עכשיו. צריכים להחליף את הקוד פעם, לא? החליפו עכשיו. ולא הספיקו להגיד את זה. זה נקרא, הענקה האלוקית בדרך הטבע, זה נקרא דרך הטבע, לא יודע. לא יתבלבל. וגם כנ"ל שביום כיפור, שהצבא הסורי נעצר מעל גשר בנות יעקב, לא, אתם לא נראיתם בדיוק כאילו נעצר, נעצר. אין לו איזה שיקולים, נעצור. הוא לא, לא, פתאום אמר הגנרל הסורי, וואלה, הרמטכ"ל, פתאום נפל עלינו אבנים לפני הטנקים. הוא היה פתוח לפניהם, ניסוע לטבריה, כן. לטבריה, ככה, טנקים סורים. אבל היה להם איזה, לא יודע, תוכנית, מאמר, לא יודע. זה נקודה, לא אמרתי שבעולם הזה אין הפתעות. כי הטבע מלא הפתעות. כי אדם מלא הפתעות. כי המציאות מלאה הפתעות, ולא צריכים לעשות ניסים. אפשר להשתמש בהפתעות, בהחלטות, בשגיאות, ברצונות, במידות מקולקלות, כל מיני דברים. לא, לא, כן, לאסור להתבלבל פה, יש כאן שני צדדים לא להתבלבל. לא היה ניסים דוגמת יציאת מצרים בששת הימים בכלל. גם לא בתשח. גם לא בתשח, היה הכל החלטות אנושיות טובות. צודקות, מצליחות, חשובות. וזה הנקודה כאן. וזה לא נקרא נס. זה, כי זה הנקודה, אני, אנחנו בזרת השם נסביר את זה בסוף השיעור היטב. זה הנקודה, להבין את העניין הזה. טוב, נראה את זה בסוף, נראה את זה שוב. עכשיו, הרב קוק מחדד את מה שאמרתי, שהאידיאל זה בדרך הטבע, מספר 9.
הרב, השאלה היא, מה עם כל מיני מופתים של אמנים גדולים ש... כאילו, לא יודע.
עושים מופתים.
לא ראיתי, אבל עושים באמת מופתים.
כן.
מה יש... המקום של זה?
הכל מקורד, יש דבר כזה. טוב ששאלתם את השאלה, אני אגיד בשני מילים. רואו את הכל תשחיל לגימל, הפרקים על הרצון, הרב מסביר ריאלית, מה זה צדיק עוזר והשם מקיים. צדיק עוזר והשם מקיים, אני אגיד את זה בשני מילים. שיבין יבין, שהרצון שלנו הוא הופעה של הרצון האלוקי, וכל אדם שמרומם את רצונו הוא מגלה את הרצון האלוקי, וצדיק גדול יכול לפתוח את השפע האלוקי שהגיע לעולם כשהוא רוצה את זה. וזה באמת מופת. אבל השאלה היא אחרת. מה זה מקום אצלנו? מה המקום אצלנו? לא, למה הוא עושה? לא יודע. לא יודע. למה השם החליט שיעשה? לא עניין שלי. רוצה לעזור לילד הזה שיהיה בריא, הלך לבבא סאלי, בסדר. השאלה היא, אם אני צריך את זה. הבעיה שלי זה לא עם רבי שעשה מופת. הבעיה שלי עם יהודים שמזה בנויה האמונה שלהם. זה נורא. זה נורא והיום. אוי, זה אדם עלוב, מסכן. לפני המון שנים היה הרב בצרי, זכרונו לברכה. הוא שבט המקובלים, כן, האבא, זה כבר בן שלו. הוציא דיבוק של אישה אחת. סיפור מזעזע. דיבוק. שהיה לזה משיגון כזה, והוציאה סרוצה דיבוק. ולא יודע מה עבר עליו. עשה את זה בשידור חי בערוצים החרדים. פשוט ככה. כאילו שמעו כולם, כל מי שרצה שמע את זה. איפה? צנעת הפרט? לא יודע. שאלה טובה. ואז למחרת ראינו בגאול האנשים. אחד, היום התפללתי? כמו אף פעם. אה, אבל. לא מתבייש להגיד את זה בכל רמות ברדיו. מה, השמש שרחה? לא טוב. שקע מכוניות נוסעות. רק, הוציאו דיבוק, אגבונו של עולם, אתה נמצא פה. זה אליבות נפש, זה, אני מרחם על הנשמה שלו. אז המופתים זה לא, השאלה היא למה צריכים להתעסק איתם? למה זה מסיק את האנשים? אז מה? אני שומעים לי מישהו שם, אבל אני אומר, אז מה? ששואלים לי, שמעת שם עושה המופת, אני אומר, נו, עכשיו מה? מה זה אמור להגיד לי? כלום. פשוט כלום. כלום. זה לא הוסיף לי כלום, או שינה לי כלום. בסדר, שכוח, בסדר. הוא מסייק לכם את האמת. אמרו שהחפץ חיים אמר את זה, נכון? העיקר זה לבנות אנשים, לא לבנות מופתים. לבנות אנשים. שאתם בישיבת נוף הגליל, ראש ישיבה, מחנך אתכם, נכון? והרמים. זה הרבה יותר, המופת הכי טוב. זה המופת הכי חשוב. אנשים מתקדמים, בנמירת שמיים, תורה, גדלות. זה יותר מכל המופתים שהצילו איזה אדם. שאלה לבריאות, שנצל, בסדר. עכשיו, צריך לדבר חשוב, שיש הרבה מופתים מזויפים. תשמעו הפרסומות של רשבי למשל, כן, הקבע רשבי. קשרתי, אמרתי, פתאום מצאו לו פתרון. מי אמר זה בגלל זה? אחד אמר זה בגלל זה? זה התלות הזאת כזאת מפוקפקת. מתי זה היה? איך זה היה? כך שיש מסתובבים באוויר סיפורי מופתים רבים שהם לא מופתים בכלל. לא מופתים בכלל. כשנפטר הרב שלום כהן, חכם שלו כהן, וכתבו איזו חוברת כזאת, שפעם אחת, ילדי החולה, הוא אמר להם, תצדו צדקה, תתפללו. והילד עברי. זה לא מופת. הוא אמר להם, יש כתוב במקורות בחזל, תסתכל, שרנוך כתוב איזה מה. מה זה קשור למופתים? אבל מי שכותב את הסיפור, זה הכל להגיד, היה מופת. מה רע אם תגיד, אנשים נתנו צדקה. התפללו את השם, הוא עזר להם. מה? לא מספיק? לא, לא מספיק. צריכים מופתים, צריכים ריגושים, ניסים. בואו נמשיך הלאה, תרגעו. נראה את המספקה תשע, איך הוא אומר בחריפות את העניין הזה. אם כן, גאולה בדרך הטבע, זה הוא מדבר גם נראה בסוף בעזרת השם בעמוד השני, על הגאולה שלנו, אבל הוא אומר כאן בחריפות את העניין עצמו בצורה כאילו כללית, בלי קשר לציונות, נקרא לזה כך. הנה כשהאדם הוא העם בכללו, עומד במצב מוסרי גבוה, אז חלום ההנהגה הטבעית שהולכת עם סדרי החיים האנושיים, יכיר ביותר יד השם, כדברי הר"ן, שיתבונן האדם, כי החיים הטבעיים בכל מסיבותיהם, הכל ערוכים את השם יתברך, דרך זה להיות הנשגב של השלמות האנושית, יותר יכיר את קרונו, שמספק לו צרכה בדברים טבעיים, צריך השתדלות, בחיומה, בדת, כוח גופני, בנפשי, יד השם איתו, על הכוח הנפשי, ועל הכסף, ועל הבית, ועל המזג אוויר, כמה השם עושר לי, וואי וואי, התקרב אל השלמות יותר מאשר עשר לנס פעם אחת. תבינו, זו אמירה רדיקלית. תסתכל יהודי טוב. אם אתה עושה בדרך הטבע, השם עזר לך המון דברים. גם המזג אוויר היה בסדר, וגם אתה לא היית חולה, וגם האוטו פעד, וגם המכונה לא התקלקל, וגם החשמל עבד. וכל זה היה איזה יופי, תראה איזה יופי. כל זה השם עשה. וואי, בדרך הטבע, נכון. כמה, בדרך הטבע זה לא השם עושה, הכל זה השם עושה. זה הרבה יותר גדול. ומה זה אומר? אבל כן אמר, ואמרת לבך, כוחי ופרצה מידי. מציורך, כמסביר את הר"ן בעצם, בהבנה אמיתית כמה וכמה עוצם יד צריכים לבוא לחיל הזה. וואי, זכרת את השם אלוקיך? אז תראה איזה יופי. אומר הר"ן, אומר את התורה, אמרת לבך, כוחי, תראה איזה חיל. כמה כוח עשיתי. כמה עוצם יד, כמה השתדלויות, כמה אמצעים, כמה דרכים, כמה ישיבות, ועדות, נסיעות. כל זה השם עשה לי. וואי, השתבח שמו, אלוקים גדול. הנה הסתכלות רואה. עכשיו עוד משפט חריף בעשר, אחר כך נבוא ככה להעמיק בזה יותר. ודי בנהגה תרווה להנהגה עתידית. כל הזמן שהדעת קצרה, והחושר גובר בעולם, צדקות אין הדעת, מתעלם את נקודת האמונה. יש לצרה, לשליטה, להעביר את אדם על קונות, צריך לגלות את הזה, בניסים. אבל העתיד לבוא, להתמלא הארץ דעת השם, והשם ישפוך רוחו על כל בשר, אין צריך לנסים עד רבה, המנהג התדירי בהשגחה התמידית מספר כבודל הרבה יותר טוב. זו תפיסה אמונית רבותיי, פשוטה, נורמלית, רגילה. השם נמצא פה בכל דבר. וזה מה שצריכים להכיר, הרי זה מה שאנחנו רוצים להכיר. מציאות השם בעולם. בסוף את הסבירי זה היטב, כאן בפסקה האחרונה, זה מפורר. עכשיו הרב כותב הסבר עוד לחלק בין ניסים להשתדלות. אז זה חומת יריחו, נכון? הגמרא אומרת במסכת ברכות, נעשו ניסים לבתינו, חומת יריחו, אומרת הגמרא, שנבלע. כתוב, נפל עליו, אתה אומר נבלע. אומרת הגמרא תשובה, כיוון דפוטי ורומי, כעדד עינינו, נבלע. חומת יריחו הייתה קוביה. גובה, רוחב אותו דבר. אם היא טיפול, לא יעזור כלום. נפל קוביה, אז אותו גובה, נכון? יש לך 10 רמות, 10 רמות רוחב, 10 רמות גובה. אם תיפול אותה, עוד פעם 10 רמות. לא תיפול 10 רמות, איך תיכנס? אז נבלע באדמה. זה גמרא, עכשיו זה מדרש. מה חז"ל רצו להגיד לנו? תדע לך, חומת יריחו, כתוב בתורה, בנביא כתוב שהיא נפלה. ותיפול אותו מהתחתיה. אומרת הגמרא, לא, לא הבנת. ותיפול תחתיה זה לא נפלה, זה שקעה באדמה. למה צריך להגיד את זה? אמר רב קוק, שימו לב, איזה הסבר פשוט, מה המסר שהחז"ל רצו להגיד לנו? המלחמה הראשונה, הנה קוראים מספר 11, שנלחמו ישראל בכיבוש הארץ העיקרית, מלחמת יריחו, וצריכה להיות לה ערך ציור כללי. אב ישראל בא לארץ, עכשיו אמור לקבל שיעור ראשון, מה הולך להיות פה. כלומר, בין השאר, על יחס השמחה לנס, עם חריצות והשתדלות של עוצמה בגבורה. עם ישראל אמור לעבור שיעור לקראת כל המלחמות שמחכות להם, עוד הרבה מלחמות, הרבה, 31 מלכים. והשיעור הזה הצלחו לברר, אומר רב, יסוד אמוני גדול. מה היחס הנכון בין ניסים לבין חריצות? אומר למה? שגם אלה משמשי תקומת האומה הדרת ובקודה. כי החריצות וההשתדלות הם תקומת האומה הדרה וכבודה. האומה תצטרך לפעול ולהשתדל כדי לקיים את עצמה, ותצליח לכן ללמוד שאיך בא היחס בין ההשתדלות שבזה האומה מגלה את כבודה לבין ניסים. תשובה, הנה התשובה. הוא אומר, על כן הייתה ההוראה שרק בזה המצב יצדק הניסים, שההשתדלות יכולה לעזור. אם החומה הייתה יכולה ליפול, שתיפול, יפיל אותה בידיים. היא לא יעזור ליפול, בגלל שהיא תהיה אותו גובה. לא יעזור. להודיע כי יד השם איתנו. והשמח על הניסים באופן כזה, למה נפלה חומה, למה היה נס לישראל ביריחו? כי ככה זה לא מקלקל את ההשתדלות. שם ישראל רואה שיש פה חומת יריחו, שחייבים לכבוש אותה, כן, מה נעולה של ארץ ישראל. אז חייבים לכבוש את זה, זה מעבר הכרחי. והכבישה של כיבוש הזה לא יכול להיות בלי נס. מה נעשה? נפיל את החומה, תתגלגל מחדש אותו דבר. אז מה עושים? נס. כי אשמח הנס באופן כזה מוסיף רוח ואומץ. בגבורה, בקנה עוז, נפש עם שלמות, ביטחון ואמונה בצור ישענו. אבל זה כשאין ברירה. אבל במקום שגבורה וחריצות יוכל להגיע למטרת החפץ, חלינה להתרפות בביטחון ניסי. ביטחון כזה מביא מאורך לב, מעצלות ושקיעת רוח הגבורה, חסרון נעמי גדול מאוד. אומרת הגמרא, מסר עצום. הגמרא עשה דרש, מעניין, כן, דרש, זה מדרש כמובן. שהחומה לא נפלה אל הנבילה כדי להגיד לנו. מה שהצדיק כביכול את הנס של כניסת יריחו זה בגלל שאין ברירה. טוב, ראיתי שבימינו מסתדרים תמיד בלי ניסים, אבל זה אמירה של הגמרא. שאלו מה עושים היום עם חומר נפץ שמפוצץ חומה כזאת, לא משנה. אבל המסר של הגמרא, שתדע לך עם ישראל קיבל פה בירור אמוני, שרק כאשר אין ברירה עושים ניסים. ארץ ישראל אומר, עם ישראל אומר, כניסה לארץ, תדע לך, פה במקום הזה, בדרך כלל אין ניסים. אין ניסים. מתי אין ניסים? אם אין ברירה. באמת, יהושע, רוב מלחמותיו היא בלי ניסים. והשם השליך אבנים מהשמיים, השם יש גבעון דום, היה כנראה, אין ברירה. אתה צריך להגיד. השם יש גבעון דום, היה מצב של אי אפשר. שם הנס ירק לתת זמן. יהושע יכול להגיד, למה השם יש גבעון דום? תהרוג אותם. הוא רוצה לרדוף אותם בעצמו, הוא אומר, לא, אני רוצה לרדוף אותם. בנו שאלה, השעון הולך, רץ קדימה, טוב, טוב, תעצור את השעון. זה גם, תבינו את זה, הדבר הזה, ישוע לא אומר, תהרוג אותם. הוא רוצה להילחם. הוא מבקש מהקדוש, והוא סייעתא דשמיא, דשמיא, שהשעון הולך לרוץ קדימה. לא, בגדי. לא משנה, אבל תבין, זה הנקודה כאן. עכשיו, כן, כמו שאמרתי, הרב יעבור מספר 12, להגיד, איך תהיה הגאולה שלנו. אלא, סליחה, סליחה, אלא, משהו אחר. אמרנו עכשיו פה במספר 12 דבר כזה. טענה חילונית ישנה. שהנה, אנחנו מצודקים. אצל הרבה אנשים, אני ציפייה לניסים, בקטינה את ההשתדלות. אז אגיד כאילו עכשיו. טוב, הבנו יפה מאוד שהיה ניסים בהתחלה, שהשם יתחיל בגדלות אינסופית. ועם ישראל היה ילד קטן, אבל אגיד לך, המתווכחים, אבל זה לא טוב. מחיר כבד, כי אחרי הכל, מה אכפת הסיבה שהיה ניסים? יצרת אצל העם ישראל אמונה בניסים, אז הם יהיו בטלנים, אז למה צריכים אמונה בניסים? תגיד טוב פעם, היה צריך את זה? לא רוצים. היום לא מאמינים בניסים. השם לא יכול לעשות ניסים. נגמר, הוא הפסיק, מערב קוק ככה. למה, אם כן, מה נצריך את אמונה בניסים במצב הזה, שאחרי שקבענו שהלך התחילה, זה לא ניסים. השתדלות בדרך הטבע כמו הרן, אומר הרב ככה. בנה לפי הרגל, להצלחת כל אומה, בהתגבר רוח האומה בלב אנשה. נכון? גיבור, תהיו חזקים, תהיו גיבורים. והאומץ מתגבר במה שהידיעה מתבררת להם שעזרת המתויה בעצמם. בכוח עצמם. אבל כן יוכל להותן לטעון, לציינה שאמרתי טוענים את ערבים וטובים, כי מושגי דעת אלוקים, עירת אלוקים, מחלישו את האומץ העם. כאשר לפי האמת, לשם המלחמה, ולא עזרת השם שב זה ירע אדם. יגידו אנשים, אתה רואה, האמונה בניסים היא מחלישה. עצם העובדה שאדם יודע שהשם יכול לעשות ניסים, תדעו שאין ברירה, לא משנה. אז הוא כבר פחות מפתח יכולות, אומץ, גבורה, מה יהיה בסדר, השם יעזור. אז למה צריכים את זה? כאילו, מה צריכים היום אמונה בניסים? למה היום צריכים בכלל לחשוב שהשם יכול לעשות ניסים? בוא נגיד שהיו מקורות מבררים לנו במקורות, השם עשה ניסים פעם, והודיע די, לא רוצה יכול לעשות, לא יכול לעשות ניסים, אתה לא יודע מה קורה. אומר רב ככה, שימו לב תשובה. אבל זה טעות מוחלטת. כי אין גדר הביטחון וההתעלות בישועת השם בא למעט את הכוחות הגבורה. לא. כי אם להשכיל את העם שלו בכוח הגבורה הבשרית לבדה השיגו מהווים. זה שאתה בוטח בהשם, זה לא אמור להפחית, בעצם צריך לסביר את השאלה יותר טוב, זה לא רק למה ניסים, למה צריכים לפתוח בהשם בכלל? בעצם קצת הקטנתי את השאלה. למה לפתוח בהשם? לפתוח בעצמך, זה הכל. איך אמר בר כוכבא נכון? בר כוכבא אמר? אני. לא צריך את השם. אל תעזור ואל תפריע. כי הוא רוצה להיות גיבור. רוצה שחבר שלי יהיו גיבורים. ותראו בספר שמואל, שמגיע אהרון לשדה המערכה, שם בספר גדלת, אז העברים אומרים, ברוך השם! והפלישתים אומרים, חבר'ה, תיזהרו, תתגברו, תהיו גיבורים, תהיו מסורים, והם מנצחים אותנו. ולא אותה בושה. אז כאילו אומר הרב, לא רק למה יש ניסים, למה בכלל צריכים לפתוח בהשם? הרי ביטחון בהשם, גם השמר הרן, הוא מחליש את האדם. ככה השאלה. למה בכלל לפתוח בהשם, אפילו בדרך הטבע? עדיף, תגיד, הכל תלוי בי, רק בי. אומר הרב ככה. לא בא למעט את הכוחות, כי אם להשכיל את העם. שלא בכוח הגבורה הבשרית לבדה ישיגו מהווים. כי אם צריך לזה גם הגבורה המוסרית שהיא הולכה בדרך השם. שאז העם זכאי שתעמוד לו גבורתו שיצליח בה. ומאחר שיש על הצלחתו תכלית במציאות אנושית. נמצא שיסוד הביטחון בתכלית ההוראה שראה השם נתברך לישראל לדעי הדגה הנסית, כי לשם המלחמה, לא להחליש את הציור שצריך התאמצות, האדן, הקמתו, הכללית והפרטית, היא לשכללה, תהיה שלמה מכל צדדיה, שלא רק גבורה פשוטה, גם גבורה מוסרית, שלמות פרטי וכללי, זה אמירה. שאתה יודע שהשם, כמו שאמרתי בהתחלה, אמרנו בתחילת המהלך למה היה נסים פעם, כדי להגיד שהשם יופיע באופן בלתי מוגבל. ולמה זה? כדי שהנשמה תהיה בלתי מוגבלת, כדי שהשאיפה תהיה בלתי מוגבלת. ולכן עד היום, אנחנו סומכים על השם שהתגלה בניסים בלתי מוגבלים. יודעים שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. וגם מה שבדרך הטבע הוא עושה, לא, ודאי שלא כדי להחליש אותנו, כדי לרומם אותנו. להבין שזה שאנחנו מוצאים כוחות בתוכנו, אם זה היה בא רק מעצמנו, אז זה סתם בא. זה ככה אני, מה יש לי כוחות, מה אכפת לי? האם זה בא ממקור המוסר והטוב בעולם? עם כל כוחותיי וגבורותיי מגיעים ממקור המוסר האידיאלי המוחלט בעולם הזה, אומר שאני צריך לזכור את זה, ולדעת שכוחותיי מושקעים לזה. כן, הסמיכה על השם, לא רק שהיא לגמרי, לגמרי לא באה לגרום לאדם להיות עצלן ובטלן, לגמרי לא, כמו שאני אומר, למרות שככה חושבים המון דתיים, לא להתבלבל. היא באה לתת מגמה לחיים. שאתה יודע שהשם מפעיל אותך, אז הוא אומר, אני פועל למען מה? אם השם מפעיל אותי, אז אני פועל למען מגמה אלוקית. אז אני צריך להיות מוסרי, מתוקן, לעשות טוב, לשאוף אידיאלים, לתרום לאידיאלים, זה הנקודה כאן. כן, הסיפור של הסמיכת על השם, זה אמירה אמונית עצומה. אם כן יוצא מכאן, שכבר אמרנו עד עכשיו, שהנורמלי זה דרך הטבע, עם השתדלות, וכל זה מגדיל אמונה. עכשיו נראה עוד יותר מזה. מי שסומך על ניסים, מקטין אמונה. בואו תראו מספר 13. מקטין אמונה. שמעתי בעיקר התגלות קריאת ים סוף. אתה שפחה לים? היה בריאה בלבד. לא בקניין קבוע בלב. ועשה כדאי איתך דברי הבעל מהקני, כמו שאומרת הגמרא בבא מציע, שכן, ראה הבעל מהקני, כמו שמצאתי הראיתי, כן, הגמרא דנה עם אדם ראה והשני נפל עליה, שבדעת האדם, שמשיג אדם החושב שהשיגו בריאה, וזה לא נכון. באו לרפידים ורפא ידיהם, ובא המלאק. מי שבא בקלות, הולך בקלות. אמונה שבנייה הניסים היא חלשה, היא לא עמוקה, היא איזה וואו, וואי, אז מה? אם אמונה באה מתוך מחשבה אמונית, עמוקה, ובירור יסודי, שמה שרן אומר, מה שרן קוק מסביר, כל המקורות שראינו, דוד המלך, אז היא מתעצמת בנפש. עכשיו תראו יותר מזה. מספר 14. הרב מדבר שם הנושא של יליהו הנביא, ענני השם ענני, ענני שיתרד יש מן השמיים, וענני שלא אמרו מסע כשפים. מה, 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 מה הסיפור כאן? למה אליהו חושף מזה? אומר רב ככה. הערת השכל היא מעולה כדברי חובת הלבבות. היא גם בלי ניסים, אמרנו, כברנו קודם. כי אם ההכרה, תהורה, בהירת אלוקים, וחמדת מידות טובות, תחליט מדעת הנפשות. השם רוצה שנגיע לאמונה בשם בשכל, לא בהפתעה, לא בהכרח, לא במקלמות ככה, לא, שנחשוב. יש אלוקים? הוא אולי חלילה אין? יש. הבנו. כלומר, השם רוצה שהשכל יהיה שותף למסקנה האמונית. ניסים לא מתירים לאדם ברירה. עכשיו לקפור, תראה מה. אמרנו קודם שזה חלש, אבל זה גם לא מתיר ברירה. הקבלה שהיא קצרה באמת, היא לא עמוקה, היא מוכרחת, היא כפייתית. ניסים אין ברירה, אבל השם רוצה שנאמין עם ברירה, שנרצה להאמין בו, שנגיע למסקנה שמאמינים בו, כי ככה אנחנו רוצים להאמין בו, ומאמינים בזה, משוכנעים בזה. הרב ככה, כותב ככה, לכן, כן ראתה השגחה אלוקית תמיד, התנגעו הניסים בשעתם באופן שיחשירו את הנפשות להתנדב לדרך הישרה המהרה השכלית. גם שהיה ניסים, תמיד היה פתח שאפשר לכפור בהם. לא, זה לא נס. לא, זה לא השם. תעזור. הרב אומר דבר מאוד יפה. כל מקום שהיה ניסים, השם סידר, אפשר לבדוק את זה בכל התנך, שהניסים לא יהיו טוטליים, לא יכריחו, כדי שגם כשמגיע אמונה בניסים, השכל ישתתף. כי השכל משתתף זה רציני. זה קניין בעומק בנפש. אז כמו שאמרנו קודם, בניסים זה קצר, מצד שני, אז ודאי, בדרך הטבע, ודאי זה ככה. דרך הטבע דורש כל הבנת השכל. כל השכנוע, והבירור, והלימודי, והלמדני, שהשם עשה את זה. אבל גם כשיש נס, אפילו כשהשם עשה כן ניסים, הוא דאג שיהיה איזה לפחות חלק מהתהליך שיגיע לאמונה, יהיה שכלי, שהשכל יהיה שותף לזה. שאדם יעשה את זה, כי זה האישיות שלו, זה הוא, לא כבוק, לא כמוכרח, אלא כחושב, הוגן, הוא אומר, נסכם את רב עד הסוף, לכן, כל מקום שיספיק, יותר טוב שיענס באופן, לא באופן פלא פלאים, באופן הקרוב, באיזה צד לטבע, שמצד עצמו עדיין נשאר מקום למתלונן, לומר שזה לא, זה כישוף, ושתצא לפועל, גם כן הכרה, שכלית, נעזור, לבחור הדרך הטוב, כן, רב אומר כאן, יש כאן שני רמות. א', מר צדוק אומר, בדרך הנס זה חלש. ב', בדרך הנס זה לא דרך השכל. מה שלא דרך השכל זה לא האדם. זה לא הוא. הוא לא רצה את זה בכלל. הוא לא הבין את זה. זה פשוט נלבש עליו. הוא טל עליו מבחוץ. הוא לא מחובר לזה. אישיותו לא איבדה את זה. לכן אומר הרב, זה עד כדי כך חשוב. החשיבה השכלית בדרך לאמונה שאפילו ניסים היו צריכים להיות תמיד אם יש אפשרות, פתח לכפירה. עכשיו, מזה נעבור לגאולה, ונראה סיכום העניין עד היום. אז מספר 15, קודם בבדתי, זה פה כתוב. כן, הרב אומר כאן את המראה הרדיקלית, גאולה בדרך הנס היא דרגה ב', דרך הטבע דרגה א', תראו מספר 15. נהיה גאולתם של ישראל. ביותנו דבקים ביראת השם, בשמירת מצווה, לימוד תורה, שמזה התיישרו המידות ונועם המעונה. וידעת השם ימלא את הלב. אז ישלמות גדולה תחשב עם נהיה, אנחנו עסוקים במצווה זאת של הרמת קרן ישראל. ודאי תפארת גדולה, והדר לאומי הוא לנו ביותר, אנחנו עוסקים בבניין בית ישראל, מצד שלמותנו הלאומית, שלמות העולם כולו. זה הכי אידיאל ככה, שאנחנו שותפים מפעלים כאלה לתלול שכרו, לפעול עם השם, להיות שותפים להופעת השם בעולם, זה ענייננו, לזה נוצרנו. להיות שותפים להופעת השם בעולם. תנו עוז לנועים. אז גם הגאולה, אומר הרב קוק, אומר את זה בעיניה עדיין בלי קשר לספר אורות, כן? בעיניה. לומד משם הנושא של גדעון וזה, וישוע שם בגמרא. הוא לומד מזה שאופן עקרוני, גאולה שלא זוכים, זה בדרך הנס. זוכים בדרך הטבע, הבנתם? זה מהפכה רדיקלית. מי שישב ישמע אותי יגיד, רגע, התבלבלת, לא סליחה, כבוד הרב התבלבלת. לא, אני אומר עוד פעם. אם זוכים, בדרך הטבע. אם לא זוכים, בדרך הנס. תראו, גידו זה פה לחברה החרדים, גידו, אתם השתגעתם? מה, שתיתם משהו קודם? קחתם איזה מנה? מה הקטע שלכם? זה הבנה פשוטה, שאם אנחנו זוכים, אנחנו פועלים למען הגאולה. זה הסדר. עכשיו נראה את הרב קוק כתב על הגאולה שלנו באמת, אז 16-17. דורות ישראל לתחייתו, הוא כותב על השלושה פרקים על הגאולה בדרך הטבע, אחד הבאתי שני ציטוטים משני פרקים. ודבט, לא נעזבה היה טבעיות במהלכה, לא אלמנה ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה, בתוכה חי גואל חזק צור ישראל וגואלו. האלוקים צבאות שמו, האלוהים מלכות הארץ, האדון כל המעשים, צרו כל הנלומים, צדים כל הדורות. הוא פועל בכל מה שקורה בעולם, כל דבר, אין שום דבר שהוא לא פועל, כלום, כלום לא כאן עשה, כלום לא נעשה ברצונו. הוא כותב פרק י"ג, כל הטבע כולו מתגלה בכל תפקידיו בעולם, כאן הוא התכוון במילה הזאת בעולם, גשם, שלג, רוח, הכל, ובאדם. נזכור עוד פעם עניין, זה החידוש הגדול של מגילת אסתר, זה גאולה בדרך הטבע, כוללת גם את האדם, טבע האדם. מגילת אסתר, דיברנו על זה לפני פורים, מגילת אסתר לא טבע החוקי הטבע משחק. הטבע של האנשים, חש וראש, בשתי, אסתר, זה מה שעובד שם. הוא אומר באדם, רב מפרט, נפש היחיד, נפש העמים, בדאגות החיים, יומיים, התגדרות הלאומים, ממנחות, עליותיהם, ידעותיהם, מכלי הפוליטיקה, שגילות המשתגעים, ערימת הערומים, ישרת הישרים, חוכמת החכמים, בינת הנבונים, גבורת הגיבורים, חולשת החולשים, בכל, כל מזה, רק יד ההוראה העליונה, או חוכמת עולמים, רוח השם, נשמת החיים מופיע. הכל. כל מה שקורה כאן, השם עושה. שום דבר, לא, בבקשה.
אני פועל במציאות. כשאני לומד תורה, אני פועל במציאות. אני פועל.
אתה לא פועל, אתה משפיע. בוא נגיד, אתה משפיע לגאולה. אתה לא פועל בגאולה. השם עושה, אתה אומר. השם עושה כי למדתי תורה, בסדר, אבל לא עשית. זו הנקודה, אני אסביר לך מה הבא, אתה דילגת על ההתחלה. אינו מבינים את העניין הזה. מי שמבין שזה פילי פילי פלואים שאנחנו עושים את הגאולה בעצמנו. זה דבר ראשון, פילי פלואים. אז איך הוא יוותר על זה? כי מה שהוא מציע האיש הזה זה לוותר על זה. הוא אומר, אני אוותר על זה. כי הוא לא מבין, אתה מבין, אתה מסביר אותו לא נכון. הוא לא אומר, הבנתי את כל השיעור, אבל מה הבעיה? אני לומד תורה, והוא עושה, לא, הוא לא מבין כל השיעור הזה. הוא לא מבין שדרך הטבע זה האידיאל. וגבורה הגדולה זה שאנחנו עושים בעצמנו, וזה יותר יתרון גדול. ולכן עניין לעשות בעצמנו זה קודם כל. אז אם אתה לומד תורה, אז ביטרת על זה. אתה נתת לשם לעשות את הכל. אז מה איתך? שמון הרב את הרב קוק בסוף פה, 17, אז הגרת תשעינון ג' הגרת שכתב הרב קוק לרב חרלאפ, שסקת בנושא גולה בדרך הטבע, והבאתי פסקה, כמה פסקות צורות מזה. למה? למה יש אידיאל גולה בדרך הטבע? שימו דבר. נוח להציל את הנפש הפרטית, וגם הכללית, סיבוכי החיים החומריים, ולרומה לקודש עם מגמתה של הגאולה. נעשה משל רחוב. מה מגמת הגאולה? למה צריכים גאולה? באמת מי אמר שצריכים רבותם? אספר לכם פעם לא שיש ביישוב אחד שיש לו החרדי? הוא אומר, אני לא צריך משיח, אמר לי, אני לומד תורה, עובד את השם, מה? לא חסר לי כאן. כך הוא אומר. באמת מה רמה אני צריך? הוא אומר, מגיע מהם שני, מה? יקר שאני אוהב את השם, איזה הוא זה. אז למה צריכים גאולה? הרבה אנשים אומרים להציל את הנפש הפרטית. זה 90% כבר שם, כיסינו. שיהיה לנו טוב ונחמד ויהיה כיף, והכל יהיה בסדר ונוכל לעשות כיף בחיים. או הכללית, העמים יהיו בסדר. או נרומם אל הקודש, זה כבר מדרגה רוחנית. אומר, לא, לא הבנתם. זה עוד לא זה. אלא, כי אם נכונן את הקודש עצמו, לייסד מוסד מלכות חי עולמים מרחב עולמים. הגאולה זה הופעה על כל העולם כולו בכבודיך. מלוך על כל העולם כולו. הופעת מלכות השם. שעדיין לא התבססה. ולא הגיעה. אני אסביר קצת את עניין הזה בטח. אנחנו אומרים שהעולם מחכה למלכות השם. זה הגדרה פשוטה. כל תפילה נגמרת. השם מלך על כל הארץ. היו השם אחד או שמו אחד. אז מה זה אומר? מה זה השם מלך על כל הארץ? זה פקודים, מה זה? מה יהיה כתוב השם מלך על העולם? או כמו שכתוב בגרפיטי של מתורת החיים מזמן הגירוש. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת טוב יותר. אני אומר שאלה פשוטה. אני אשאל שאלה יותר קודמת. שאני אומר בראשונה, מלוך על כל המכבודיך. יהודים מתפלל ככה, בסוף ברכות המוסף והשחרית. ואז, מלוך הקדוש ברוך הוא, לא הבנתי. אתה שרת קודם שיר, השם מלך, השם מלך, השם מלך, אתה אמרת שאני מלך, מה זה מלוך? יהודי עושה צחוק. אומר השם, מלך השם, מלך מלך, אבל אמרת, אני מלך מלך, אז מה אתה רוצה שיקרה עוד? אם הוא מלך ומלך, ואם מלך, אז גמרנו, הכל בסדר. תשובה, היא לא מתגלה, כן? הופעה באדר גאון עוזך. השם מלך על הכל, מאז שהוא ברא את העולם. הוא אדון עולם שמלך, בתיאור בכל צי נברא, נכון, אמרנו, זה באדון עולם. אבל לא רואים את זה, לא מגלים את זה, אז מה זה גילוי? איך העולם יעבור ממלכות השם לא גלויה לגלויה? אז אמרת, לא כתוב בשמיים השם מלך, אלא מה יקרה? ובכן, בוא נסביר לעצמנו, נסביר פשוט. שני דברים קובעים כל מה שקורה בעולם הזה. כל מה שזז פה בעולם יכול לקרוא או מהטבע או מהאדם. כל מה שזז בעולם, השתנה משהו, קרה משהו, או שחוקי הטבע, גשם, שלג, ברד, רעידת אדמה, או אדם עשה משהו. כלום לא קורה בלי זה. כלומר, והאדם חושב שזה לא אלוקים. לא הטבע אלוקי, ולא האדם אלוקים. את רוב האנשים בעולם, האדם הוא עושה מה שהוא רוצה, מה קשור לאלוקים, והטבע זה חוקים עיוורים. כלומר, כדי שהמלכות השם תתגלה, צריכים שהעולם יבין שהכל כן אלוקי. גם הטבע אלוקי, גם אדם אלוקי. כן, הרב קוק בספריו עוסק בשני הדברים הללו. באלוקות שבטבע, באלוקות שברצון. אורות הקודש, חלק ג' שמי שזכרתי קודם. עוסק בזה. כל הזמן. בגלל שזה הנקודה כאן. לכן, אומר הרב קוק, הגאולה היא באה לכונן את הקודש עצמו, לגלות את האלוקות בכל מרחב העולם. לכן, אומר הרב קוק, מסקנה. על כן חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל, שלא קשור. הוא לא בעניין, הניסים, כן, אבל הטבע לא. מה קשור הטבע? מבלי לקושרו בקשר הקודש, שאור עולם מוצר חיים, שדוד חי וקיים. ולכן, בגלל שזה חלילה לנו, מסקנה, לא חלישות כוח הוא זה, ששתם ישראל הקימה הקימה. קימה קימה זה ביטוי בירושלמי, המפורסם. הרב קוק מסביר את זה הרבה פעמים, דרך הטבע. קימה קימה דרך הטבע. כי ההבדל המרכזי והדומיננטי בנס לטבע זה פתאומיות או הדרגתיות. הטבע, הכל הדרגתי. הכל הטבע עובד בהדרגה. אפילו ייצור שחי חצי שעה מתפתח בהדרגה. הנס כולו פתאומי. הוא לא קשור לשום דבר, הוא מגיע ככה. טבע עובד מתוך, התהליכים של עולם זה הכל תהליכים. הכל טבע מתקדם, עץ גודל, אדם מתפתח, הכל ככה. אז חז"ל אמרו גאולה קימה קימה, פירושו גאולה בדרך הטבע. וזה לא יכול לשוט כוח אלא גבורת גבורות. כבריות העליונה מקפת כל וממלאת כל. הגאולה בדרך הטבע היא ורק היא תתקן עולם במלכות שדי. היא תנצח את המלאק. יש גימי נצרות נצטבו ישראל, נכון? נעמיד להם מלך, לחית את המלאק, ובית הבחירה. כי המלאקיות כופרת באלוקות שבטבע. המלאק לא כופר מהניסים, הוא ראה את הניסים, הוא גם מידע שהניסים. הוא אומר, בסדר, יש ניסים, אקסטריטוריה. אבל מחוץ לניסים, אין אלוקים. לכן רק שהעולם יכיר באלוקות שבטבע, המלאק ייכחד באמת. ולכן אומר הרב, זה גבורת גבורות. מה סקנת הדברים? לצפות לישוע מכל הערכים, כל העלילות, כל המסיבות, מאמונה ודאית בהירה, מידיעה פנימית חודרת, את הכיוון, בדיוק, כל העלילות, שכולם נתקנו לאל דעות השם. נגיד פה משפט גם חשוב, דיברתי קודם על האשמת המשיחיות. יש הרצאות וספרים שמדברים על זה שאנחנו יודעים מה השם רוצה. נכון, יודעים מה השם רוצה. איך מעיזים להגיד שהשם פועל בטבע? מעיזים. כי למדנו במקורות. יש אנשים שגם דתיים נאומים שהם לא מכירים בגאולה, אומרים, מה חטאת זה גאולה? רב סולובייץ' שאמר את זה. מי יודע מה זה גאולה? רב רבינוביץ' אמר את זה. זכר צדיק, זכר צדיקים ברוך הוא. בסדר, זה דעתם, אני קיבלנו מרבותינו שזה כן, אנחנו יודעים שזה גאולה. יודעים לתת פירוש למה שהשם עושה, ודאי. כי אנחנו יודעים, הרב כותב כאן, מידיעה, ברורה, מהכרה, אמונית, את המסיבות והלילות, כן, זה לימוד תורה. זה לא אינטריגה, זה הבנה בתוך מקורות. אפשר להתווכח עליהם, בסדר. אפשר לא לקבל אותם, הכל בסדר. וזה לא יומרנות מטורפת להגיד, השם גואל אותנו עכשיו. להסביר מה קורה. מותר להסביר מה קורה. אם יודעים, יש מקורות. ואם נמנים למקורות. ויש ענווה, ויש זהירות. זה אם כן נקודה ראשונה. וזה כותב ככה. לגבי כל הלילות. בין שהן מבורות, כולן נתקנו ללילות השם. כל הלילות השם עשה אותן. וכאן הוא מפרט. בין שהן מבורות דרך רצונות חופשיות והגיונות נפתלות לאנשים יחידים. לכוח והשפעה. בין שהן מצוות גויים מחשבות עמים. בין שהן מתגלות בחוקי הטבע, אש בברד וגיבוק. מה אומר כאן? יש שלוש רמות, נתחיל מהסוף. השם מתגלה בכל. הכי פשוט, חוקי הטבע זה, כל הדתיים מסכימים, כל המאמינים מסכימים. גשם, שמש, רוח השם. מה על זה התהליכים הלאומיים? גם זה השם עושה. מפיל עמים, מוריד עמים, מביד מלכים, מוריד מלכים. מעל זה, גם יחידים זה השם. הרבה אומר כאן דבר מאוד חשוב. השם מתגלה דרך הרצון החופשי שלנו. זה יסוד גדול מאוד באמונה, הידיעה והבחירה של רמב״ם, צריך ללמוד את זה הרבה פעמים, אבל לדעת את זה. השם פועל גם דרך החלטות חופשיות לגמרי של האנשים, בני האדם. כמו בלפור, הרצל, בן גוריון. למשל, זאת דוגמה חשובה. סיכומו של דבר, בוא נגמור את הסיום. ממוצא דבר נבין. כמה גדולה היא חששת סכנת קציצת הנטיעות. לאותה ציפיית הישועה המחרפת את תקוות משיח השם, המנתקת את הטבע ומסיבותיה בצורת הצפייה, הנתבעת בכל חומר של התדין לנפש כל חיים, לפני כסא משפט בו. מה הוא אומר כאן? דברים קשים ביותר. מי שלא מאמין בגולה בדרך הטבע, הוא קוצץ בנטיות. על מי נאמר המשפט הזה, אתם יודעים? ינשא בנבויה.
יצא וקיצץ בנטיות.
אחר. הרב אומר כאן דבר חריף, רבותיי. שתבינו, האנשים האלה שהוא דבר להם פה, הם אוהב אותם, חבר שלהם, התחבק איתם, הריץ אותם. אבל זה דעתו. זה לא הם, זה התפיסה. מי שאיננו מקבל הכרה בגולה דרך הטבע, ומצפה דווקא לגולה הנסית, הוא מקצץ בנטיות. הוא פוגם באמונת ישראל. הוא לא מתכוון לזה. הוא לא רוצה את זה, זה מה שיוצא.
מה קשר לאלישע בן אבויה?
לא, הביטוי הוא קצת מציאות כתוב עליו, הוא כפר במציאות השם, כאילו כופר במציאות השם, הוא כפר בהשם, כלומר אין אלוקים, אין אלוקים. מה הרב אומר כאן סימון רבותיי? הוכחה, ציפייה הנתבעת בכל חומר של התדין, ובכן הרב רומז לגמרא בשבת הידועה, ציפית אל ישוע. מה זה ציפית אל ישוע? מה זה ציפית אל ישוע רבותיי? ודאי ציפית אל ישוע מה זה? פללתי כל יום שלוש פעמים מ-18, יצא מדריד עבד אחד, תחזר נעלינו, מה אתה שאלת שאתה מצרות ריבונו שלם? זה צחוק. לא, ציפית לישוע זה להסתכל מה שקורה. להתבונן מה שקורה. לחפש מה שהוא עושה. זה שאתה אומר תגיע המשיח, זה יפה מאוד. לא, השם לא מסתפק בזה. זה מה שכותב כאן, נתבעת, הציפייה הנתבעת משלת, בכל חומר שלת הדין, מנפש כל חי, לפני כסא משפט ברוך הוא. זה כוונת הגמרא. שאומרת הגמרא, ישאלו את אדם שש שאלות, כן? ציפית לישועה, פירושו, האם אתה ציפית לישועה? אמרת, לא, לא קשור, לא קשור, משיח, משיח. מכירים את הבדיחה לאיש הזה, נכון? שאומר, נמצא על הגג, הבית בוער, הוא אומר, השם תציל אותי. מגיע הליקופטר, הוא אומר, לא, אני מחכה לשם. מגיע סולם, מחכה לשם. וזה, מגיע לשמיים, מסכן, מת, פרמינה. אומר לקדוש ברוך הוא, למה לא הצעתי אותי? אומר, לא הצעתי אותך. חבלים, סולמות, אתה לא רוצה להשתמש. יש בדרך יותר חדשה, כבר עם ציוד לפני כמה שנים, אחד מחפש חנייה, אומר, בוא נושא, תעשה חנייה, תעשה חנייה. פתאום מישהו יוצא, אומר, כבר לא צריך. כי זה כבר, סתדרתי לבד. מי עשה לך את הדבר הזה? זה הכל, זה בדיחות, אבל זה עצוב מאוד. זהו, אנחנו צריכים להבין את העניין הזה, נתרגל את זה, אני מניח שאתם לומדים את זה בישיבה כל הזמן, אבל להבין שזה דבר קריטי. שאם נצליח לשכנע את עם ישראל, המבט הגאולי שלנו איננו דורש שום הסתמכות הניסים, שום דבר. כל מה שיעשה, יעשה באופן ריאלי לגמרי. מחשבות ריאליות, בחינה ריאלית, אסטרטגית וכדומה, בבקשה.
אין הבדל בין הגלות, אין הבדל כאילו בדרשה באנשים בגלות לבין בארץ.
כל שכן, בארץ הרבה יותר קל לראות את זה, אבל
הם... בגלות, האם כאילו דווקא שם כן היה דרישה לדווקא הניסים? כאילו,
היה
שם בתור
מקום מסתנך הניסים? לא, זה מה ש... בתחילת דברי אמרתי שזה היה המעצור הכי גדול להצטרף לציונות, כי הם חיכו לניסים. במחיר היה 6 מיליון אנשים.
כאילו בהנהגה הפרטית של האדם, יש כאילו שם... אני חושב את זה ספר שכתב שבגלות כן היה צריך להסתמך, ובארץ לא.
הגיעה הגאולה, והגאולה דרך הטבע. הגאולה באה לשחרר את הטבע מהמלכיות. לכן כולם בגלות, מי שהיה מסתכל נכון, היה מבין, עולים לארץ, בונים מדינה, לא מחכים לניסים. ואני אומר, כל שכן היום, צריך להבין, אנחנו חייבים את זה לשכלל כל הזמן. לא רק להיות קוקניקים, כדי להיות מאמינים גדולים, כדי לתת בשורה לעם ישראל, אנחנו רוצים מדינה אלוקית בדרך הטבע. ואנחנו לא סומכים על ניסים, לא מצפים לניסים, וטוב לנו עם הדגה, טוב לנו עם הטבע, נהדר לנו, השם עושה דברים נהדרים, אנחנו מבסוטים ממנו, מודים לו, אוהבים אותו, גם ככה, לא מפתים ולא שום דבר, לא צריכים. זה מה שאנחנו נדרשים לעשות, שנזכה בעזרת השם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.